לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצא איתי איתי חורב.
שלום.
וזהו. מה שלומך איתי?
מה, אז עוד פעם מדברים על מה יש לנו על המדף? לא. אני בסדר, נחמד מאוד. כן.
איתי, תגיד, משהו הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
האמת היא שקרו שני דברים שהגניבו אותי השבוע במשחקי תפקידים. אחד הוא שמאז הקלטות הפרק הקודם התחלתי קמפיין של, אני מאיים כבר חודשים להתחיל אותו, אבל התחלתי סוף סוף קמפיין של נושא הלפיד, ואני מאוד מאוד נהניתי מהמפגש הראשון. הרגשתי שהוא הרבה יותר זרם לי מאשר עד היום, כי במקומות שאפשר היה לעשות קרבות החלטתי במקום זה לפתור את הדברים בגלגול קובייה יחיד, שזה חסך המון זמן כי הקרבות שם הם טיפה מסורבלים. והדבר השני שהגניב אותי זה שאני מאיים כבר המון זמן לעשות את זה, וסוף סוף התחלתי קמפיין מדע בדיוני עם פייט, והחבורה הלכה לסקר חיבור של פלנטה רחוקה לאינטרנט הגלקטי, ומצאו שם אנשים לא מרוצים שפוחדים שיבואו כל מיני אנשים עשירים ויקנו את האיים שלהם וגרשו אותם ויהפכו אותם לריזורטים ודברים כאלה, והם הולכים לעשות פיגועים בשביל למנוע את זה.
טוב, זה מתכתב בצורה ממש מעניינת עם עם הדברים המגניבים שלי. אז הדבר המגניב שלי היה השבוע זה ששיחקנו, למעשה כבר שיחקנו פעמיים, שני סשנים של Firebrands, שזה משחק שכבר יצא לי לקשקש עליו פה כמה פעמים, משחק של מגי ווינסנט בייקר, שזה משחק תפקידים בלי מנחה, שבו בעצם בכל סבב של משחק אחד השחקנים לוקח את אחד, כאילו את הדמות שלו ודמות של שחקן אחר, ועושים ביחד איזשהו משחק מוגדר מראש, שכל אחד מהמשחקים בדרך כלל בנוי בצורה של כל מיני שאלת שאלות שמניעה את העלילה סביב מה שעושים במשחק עצמו, והמשחקים הם להיות בקרב, להיות בשיחה, להיות באיזשהו רגע אינטימי, כל מיני דברים כאלה, כשהתמה היא תמה של איזה סוג של הרפתקאות רומנטיות ואינטריגות פוליטיות, במין יקום אנימה כזה עם מקות ודברים כאלה, והכל כזה מאוד over the top ומוגזם, וזה מגניב. וחלק מהרקע הסיפורי שם זה שיש שם את השלוש קבוצות בעצם שהן נלחמות, והדמויות, כל אחת מהן עם אחת מהקבוצות האלה, וחלק מהמתחים נובעים מזה, וחלק מהמתחים מתחים פנים קבוצתיים, והקבוצות הן, יש את מערכת השמש שבה קוראת העלילה, לבנטרל, ויש את האצולה הוותיקה של בנטרל, ויש את בעלי האדמות החדשים שהגיעו בגלל שיש איזשהו משאב חדש או איזו טכנולוגיה חדשה שיש בבנטרל עכשיו, ועכשיו הגיעו בעלי אדמות חדשים ואליהם יש הרבה כסף, הם הגיעו מכדור הארץ וקונים את כל האדמות ודי הפכו את האצולה העתיקה למשרתים שלהם פחות או יותר, וכמובן שהאצולה מאוד ממורמרת על זה, אבל הם עדיין אצולה. ויש את המורדים שרוצים לעשות מהפכה ולהביא לשוויון או משהו, כן, זה כמובן מאוד פתוח לפרשנות כל אחד מהבתים, ושיחקנו בזה שני סשנים והיה בלגן גדול ונורא כיף ומצחיק. תעשו את זה.
שמה מגניב. האמת היא שמה שאמרת על אנימה ומקות וקרבות ואירועים אינטימיים ודברים כאלה, הזכיר לי את הפעם שניסיתי לשחק במשחק אסטרטגיה קצת ישן בפלייסטיישן בשם ולקיריה קרוניקלס, ואחרי ש המשימה הראשונה היא איזשהו קרב עם טנק, תוך כדי שמישהי יולדת בתוך הטנק, אמרתי שאולי זה לא בשבילי.
גדול. יפה. איתי, לבטח שואלים אותך כל יום כמעט.
שואלים אותי אמר, כן, כל הזמן.
נכון? כל יום כמעט אנשים באים ושואלים אותך, איתי, אמור לנו, מהו מנוע אפוקליפסה? מה הם אותם משחקים שהם מונעים במנוע אפוקליפסה? נכון? זה קורה לך הרבה?
בדרך כלל, כאילו, אנשים אומרים, אוי, סליחה, רצים לשאול מה נשמע קודם, אבל גם תגיד, כאילו, מנוע אפוקליפסה, כאילו, זה עד כדי כך נפוץ, עד כדי כך. וזה, והאמת שאני לא יודע מה להגיד להם, אז אולי תלמד אותי על זה קצת, ואז אני יודע מה לענות כששואלים אותי.
אז אני באתי בתור המומחה המקומי למנוע אפוקליפסה.
האמת שאני שיחקתי בזה טיפה, אבל ממש טיפה. אז, וגם לא באפוקליפסה, שיחקתי קצת ונור וקצת מפלצת השבוע.
יפה. קודם כל אפשר להתחיל בכל מיני התנצלויות. אני לא מכיר את כל משחקי מנוע אפוקליפסה. אני לא מכיר את עולם האפוקליפסה, שהוא המשחק עליו מבוסס כל הז'אנר הזה. כלומר, יצא לי לעיין בו, אבל לא יצא לי לשחק בו או להתעמק בו ממש. וזה בטח הופך אותי לפסול לחלוטין לעדות על זה. אבל אני חובב הרבה משחקי מנוע אפוקליפסה אחרים, ויצא לי לשחק בהם די הרבה. באופן מעניין, אני חושב שזה כאילו מין הטרנד, אם נקרא לזה ככה, עבר את השיא שלו. אני חושב, אני צודק איך שאני רואה את זה?
קשה לי להגיד, אני פחות מעורב במשחקי אינדי. אני חושב שיש כאלה שאומרים שפורג'ד אין דה דארק, שהוא בעצם מבוסס על מנוע אפוקליפסה יותר פולרי כרגע, אבל זה בסך הכל, זה דור שלישי כזה.
כן, זה איזשהו גלגול, אבל אני רוצה יותר לדבר על מנוע אפוקליפסה פרופר, ומה זה ומה זה לא.
בכל מקרה עדיין יוצאים משחקים חדשים שמונעים במנוע אפוקליפסה. זה לא נגמר עדיין.
זה לא נגמר, ואני חושב גם, תראה, אני חושב, ברצינות, אני חושב שמעבר לשאלה של האם אתה קורא למשהו מנוע אפוקליפסה או לא, זה פחות משנה. יש פה כל מיני דברים שאפשר ושווה לקחת מהם כשמעצבים משחק. עכשיו, רגע, בואו נגיד מה זה מנוע אפוקליפסה. מנוע אפוקליפסה זה לא באמת שיטה, כן? אנשים שומעים מנוע אפוקליפסה, ויצא לי כבר כמה פעמים להתעכל באנשים שמניחים שמדובר באיזשהו סוג של שיטה גנרית בסיסית שאפשר ממנה לגזור כל מיני שיטות אחרות, כמו שיש שיטות גנריות אחרות שאפשר להשתמש בחוקים שלהם כדי לעצב שיטות אחרות, וזה לא המצב לגבי מנוע אפוקליפסה. זה יותר כמו איזושהי אסופה של מכניקות וסגנונות משחק, שהמשותף שלהם הוא המקור שלהם במשחק עולם האפוקליפסה, אבל הם אפילו לא הכרחיים כאילו אחד לשני. זאת אומרת, הם עובדים ביחד טוב, אבל הם לא, זה לא שהם הכרחיים לשים את כולם, וזה לא שהם לא יכולים להסתדר, זה לא שאי אפשר לקחת נגיד רק חלק מהם, או משהו כזה, וזה גם לא שיש איזשהו, באמת איזשהו מערכת חוקים בסיסית שאתה צריך להתאים, אלא יותר כמו עקרונות עיצוב, שאפשר לקחת אותם כשאתה מעצב משחק.
האמת שאני נזכר עכשיו באיזשהו משחק שהציג את עצמו כמונה במנוע אפוקליפסה, שהוא היה מאוד פשוט, לא היו בו מהלכים בעצם, וכשרוצים לעשות דברים פשוט מגלגלים את השתיים קוף שש, ויש את הטווח, את הטווחים של של מנוע אפוקליפסה, ופשוט בגלל זה הוא השתמש בזה. אז באמת כאילו ממש אפשר לפרק את זה כל כך שכבר לא יישאר כלום מהשיטה המקורית, ועדיין אנשים מתייחסים לזה בתור מנוע אפוקליפסה, ככה שבאמת אין איזשהו דבר משותף לכל השיטות המבוססות על זה, בניגוד לנגיד כל העולמות של עולמות פראיים ודברים כאלה.
כן. איזה משחק זה היה דרך אגב? אני יכול לחשוב על שניים כאלה, אז
וואו, אני לא זוכר את השם שלו, אני זוכר שהוא מבוסס על סדרת סדרת הרשת The Booth at the End, שבו כל מיני אנשים באים לדבר עם מישהו בבית קפה, והוא מבטיח להגשים את המשאלות שלהם, ולא ראיתי את הסדרה עד הסוף, אבל הבנתי מקריאה בספר השיטה שהוא מגשים להם את המשאלות כמו DM בשנות ה-70, בצורה מאוד לא ידידותית. די כאילו הספר, הספר המשחק זה 5 עמודים בערך, חותר לזה שלשם המשחק יגיע בסופו של דבר.
יפה, דברים שצריך.
משהו כזה.
אגב, זה גם היה לנו את זה פה באיזה פרק, לא?
כן, מי תזכיר את זה.
אז בואו, אני אגיד כמה מהתכונות שאני חושב שהם ככה, שהיותן ביחד מאפיין את מנוע אפוקליפסה, אז נראה לי שאפשר להתחיל מזה ש... וכאן אנחנו נכנסים כאילו, אנחנו כבר נתחיל מאיזושהי טריטוריה, שהיא טריטוריה קצת תיאורטית נקרא לזה, שמשחקי מנוע אפוקליפסה נוטים להיות על הקצה הנרטיביסטי יותר מהסימולציוני. שמה זה אומר? זה עניין קצת חמקמק, אבל כשאנחנו בונים, מסתכלים על שיטת משחק, ושואלים מה המכניקה שלה עושה, אז יש לנו קצה אחד שבו המכניקה מתעסקת באיך דברים בתוך עולם המשחק קורים. אפשר לקרוא, לחשוב על זה בתור כמו איזה סוג של מנוע פיזיקה של העולם המשחק. ואני חושב שהדוגמאות המובהקות לקצה הזה, אני חושב שזה מאוד נפוץ במשחקי המיינסטרים, זה מאוד מובהק שזה מה שפאת'פיינדר ומבוכים ודרקונים, מהדורה חמישית עושים, יש להם שוב.
אני חושב שמהדורה חמישית קצת פחות ממהדורות 3 ו-4, אבל כן.
יש שוליים לדברים האלה, גם בפאת'פיינדר וגם במהדורה חמישית, יש נקודות שבהם זה לא מה שהם עושים בדיוק, אבל אני כן אומר... הרבה מהמכניקה המשחקית מתעסקת בדימוי העולם.
האמת שאני רוצה לקחת חזרה את מה שאמרתי, המנוע הפיזיקלי של מהדורה 5 פחות מסובך משל מהדורות 3 ו-4, אבל הוא עדיין מנסה לעשות פחות או יותר את אותם דברים.
נכון, אני חושב שיש נקודות שבהם זה הולך למקומות קצת אחרים, אבל אני חושב שבמשחקים כמו מבוכים ודרקונים זה קצת בשוליים. אז מה זה אומר להיות על הקצה הנרטיביסטי? זה אומר שאתה יותר מתעסק בלפעול על הסיפור. עכשיו, יש פה טריטוריות ביניים מאוד מאוד גדולות. משחקי מנוע אפוקליפסה נוטים להיות יותר בצד הזה, אני לא אגיד שלחלוטין. אתה יודע מה? אולי באיזשהו מקום טוב באמצע אפילו, אבל כן עם איזה נטייה לצד הנרטיביסטי, אני אקרא לזה ככה. יותר משהחוקים מתארים מה קורה בסיפור, החוקים מציעים סיבוכים מעניינים ומתאימי סוגה למצב הסיפורי. והדרך המרכזית שזה עובד היא מהלכים.
אני חושב שמה שאהבתי במהלכים שאהבתי במשחקי מנוע אפוקליפסה ששיחקתי בהם שהם באמת קשורים לצד הנרטיביסטי, זה שאני מגלגל קוביות ואז אני מקבל הזדמנויות ללמוד על העולם של המשחק. ואלה דברים שלא בהכרח המנחה המציא עד עכשיו, ועכשיו צריך, או הוא או אני צריכים להמציא פרטים על העולם, בגלל שגלגלתי ככה וככה בקוביות, ולא בגלל ששאלתי שאלות או הלכתי למקום מסוים או משהו כזה. זאת אומרת, זה משהו שנבע מהמכניקה של המשחק ולא ממה שעשיתי ב... מה שאני בחרתי שהדמות תעשה.
זה נראה לי קשור טוב, זה, אולי נגיע לזה אחר כך להנחות היסוד של המשחק. במשחקי מנוע אפוקליפסה יש בדרך כלל מהלכים, שזה בסך הכל שם קוד לאיזה סוג של יחידת חוקים קטנה, אבל מה שבדרך כלל מייחד את המהלכים זה שהם מופעלים על בסיס תנאי סיפורי כלשהו. זה אומר שזה לפחות לכאורה שונה מחוקים שאתה אומר שהחוקים מגדירים את מה אתה יכול לעשות, ולעומת זאת פה החוקים האלה נכנסים לפעולה כשמשהו מסוים קורה בסיפור, שהוא חלק מהם דברים שהדמויות עשו, חלק מהם דברים שקרו במשחק בגלל דברים שהמנחה עשה, חלק דברים שקורים בגלל כישלונות של השחקנים. אולי צריך לתת איזה דוגמה.
נשמע לי כמו רעיון מצוין.
בואו נלך לחביב על איוונור, בואו נסתכל על המהלך הקלאסי התגרות בגורל נגיד. כאשר אתה פועל למרות איום מיידי, או בעודך סובל ממצוקה כלשהי, הסבר כיצד אתה מתמודד עם הצרה וגלגל. אוקיי, אז קודם כל אתה פועל, אתה צריך להגיד מה אתה עושה, ואתה מסביר כיצד אתה מתמודד, ואז אתה, ואז יש פה סוג של שאלה, כן? אם אתה עושה זאת בכך שאתה נכנס בכל הכוח, גלגל פלוס כוח, אם אתה עושה זאת באמצעות התחמקות או תגובה מהירה, גלגל פלוס ריזות, וכן הלאה, יש פה דוגמאות נוספות. בהרבה מהלכים זה מראש מוגדר לך גם איזה תכונה המהלך נעשה, ויש גם כאלה שיש בהם אפשרויות.
אני חושב שחשוב לציין פה אגב שדיברת על כוח, זריזות, בטח זורק אנשים ישר לשש התכונות של מבוכים ודרקונים, אז אלה באמת התכונות שיש בוואנור, אבל זה לא משהו שיש בכל משחק שלנו האפוקליפסה.
לא, ממש לא. יש כאלה שאפילו אין בהם בכלל תכונות.
כן.
אבל כן יש בכמעט כולם את המכניקה הזאת של המהלכים. עכשיו העניין של התנאי הסיפורי פה הוא דבר משמעותי, כי הוא בעצם נותן את הקצב של הדבר הזה. אנחנו משחקים את המשחק, מחפשים טריגרים בתוך הסיפור שנוצר בתוך השיחה בינינו למהלכים, כן, מחפשים את התנאים שמפעילים מהלכים, או גם מכוונים, מן הסתם, מכוונים לתנאים שיפעילו מהלכים, כן, אני נורא נורא רוצה לעשות את ה, אני יודע מה, אני בתור הנוכל נורא רוצה לעשות את ההתקפת פתע שלי, אז אני מחפש את הדרך להגיע אל היריב כשהוא לא רואה אותי, כן, כי אני כי התנאי להתקפת פתע הוא כאשר אתה מתקיף יריב מופתע או חסר הגנה באמצעות נשק פנים אל פנים. והנה, וזה נורא נחמד, כי פה אפילו לא צריך לגלגל. אם הגעת ליריב מופתע או חסר הגנה, אז אתה פשוט פוגע בו.
כן, והכוונה היא לא להזיז את המיניאטורה עד שהיא מאחורי המיניאטורה של היריב המופתע או משהו.
מיניאטורות? מה זה מיניאטורות?
לספר איך קרה שהגעת מאחורי מישהו. לא, אני אומר, זה לא כמו משחקים אחרים. שבהם אתה מזיז מיניאטורות ואם הגעת מאחורי מישהו אז אתה מפתיע אותו, אלא צריך לספר איך קרה שהפתעת מישהו.
נכון, ויכול להיות גם שתידרש לפני שאתה תהיה, יכול להיות שהמנחה תבקש לפני שאתה תהיה חבוי שתגלגל משהו, תנסה לעשות משהו קודם, יכול להיות שזה תנאי מקדים, אבל אם הגעת למצב שאתה שם, אז אתה יכול לעשות את זה פשוט. כן, וזה מביא אותנו לעניין הבא, שכבר קצת אמרתי את זה קודם, משחקי מנוע אפוקליפסה הם לא גנריים, כן? הם מותאמי סוגה, המהלכים הם לז'אנר הספציפי. אין מהלכים גנריים של מנוע אפוקליפסה. בוואנור, שזה משחק פנטזיה בסגנון מבוכים ודרקונים, וואנור הוא עולם המבוך, שבעצם זה אותו משחק, אז יש להם מהלך של צליפה לנשק טווח, ויש ללכת מכות לקפאפ, כן? כי ההבחנה בין הנשקים, בין הסוגים האלה, היא חשובה לז'אנר, כן? אבל במשחק פסיון דלס פסיונס, כן? שזה משחק שבו משחקים טלנובלה, ומי שמקשיב פה כבר שמע אותי מקשקש על זה, אז המהלכים הם לדרוש את מה שמגיע לך, או להאשים מישהו בשקר. אלה מהלכים בסיסיים שיש שם, כי אלה דברים נדרשים ז'אנרית.
למרות שבאיזשהו מקום זה כן אותם מהלכים עם סקין אחר, זאת אומרת, בוואנור הנקודות פגיעה שלך מייצגות כמה מכות אתה יכול לחטוף לפני שתמות, ובפסיון דלס פסיונס הן מייצגות כמה תוכל לספוג מנטלית לפני שתתפוצץ, אבל באיזשהו מקום, חוץ מהקטע שאתה, אחרי שאתה מתפוצץ אתה חוזר ולא נשאר מת. אבל בעיקרון יש איזשהו משאב שמותקף על ידי מהלכים, זאת אומרת, ברמה מאוד אבסטרקטית כן יש דמיון בין המהלכים השונים.
אני אטען שנתת דוגמאות שהן מדהימות בכמה הן שונות, כי כל הדינמיקה של פסיון דלס פסיונס זה בין הדמויות. נגיד, כן. ובאופן מובהק, בוואנור נגיד, היכולת לעשות דמות נגד דמות היא ממש מגושמת, יש כאילו, יש דרך, מי שרוצה פעם לשמוע איך עושים דמות נגד דמות בוונור, יש מכניקה לזה מובנית במשחק, היא קצת עקומה ולא מאוד נוחה, והוא לא נועד כל כך לעשות את זה. זה משחקים שנועדו לעשות דברים מאוד מאוד שונים, זה לא סקין שונה. ולהגיד שלהאשים מישהו בשקר, זה בתור מהלך בסיסי, הוא ריסקין של... אין לזה ש... אני לא מצליח לחשוב על שום חבלה. מה?
ללכת מכות.
אתה מבין, זה לא, זה כל כך שונה, כי כל הדינמיקה היא אחרת. בכלל, הדמויות שבהם, כאילו, כל הדינמיקה של פסיון דלס פסיונס, זה הדמויות אחת מול השנייה, כן?
כן.
דמויות השחקן אחת מול השנייה, כשדמויות אחרות הן כאילו משניות באמת, הן באמת דמויות משניות, הן לא מי שאתה נלחם נגדם, ולא מי שאתה באינטראקציה חשובה איתם, כמעט. אז ככה, במשחקי מנוע אפוקליפסה, המנגנון של פתרון המהלכים הבסיסי, הוא מייצר הצלחות בשלוש רמות. בעצם שיש לנו הצלחות מלאות, הצלחות חלקיות, ו... כישלונות. וזה חלק מאותו חומר לסיבוכים סיפוריים. ההצלחות החלקיות והכישלונות באות עם סט מהלכים עבור המנחה, שמציעים דרכים סיפוריות לסבך את החיים ואת את הסיפור. מה זה אומר בעצם? שקודם כל הרבה מהלכים כבר כלול בתוכם אפשרויות להצלחה מלאה והצלחה חלקית. הנה אני יכול להסתכל, בוא נסתכל רגע על הנה מהלך של המחשף שהוא מטיל לחש, כן? אז כשהוא מטיל לחש בהצלחה מלאה, אז הוא יכול פשוט להטיל את הלחש. בהצלחה חלקית, אז הוא מטיל את הלחש בהצלחה, אבל הוא חייב לבחור איזושהי השלכה שלילית של או להסב לעצמו תשומת לב לא רצויה, או שהלחש מפריע למארג המציאות והוא מקבל מינוס אחד להטלת לחשים עד הפעם הבאה שהוא יכין לחשים, או שהוא שוכח את הלחש. שזה בדינמיקה של ונור, זה שונה מאשר הרגיל. ברגיל אתה לא שוכח את הלחש כשאתה מטיל אותו, שלא כמו במבוכים ודרקונים, אז אתה שוכח את הלחש רק אם הייתה לך הצלחה חלקית. זהו, זה נגיד דוגמה. אבל בכישלון אנחנו פותחים פה גם בהרבה פעמים בהצלחה חלקית יש לך מקום למהלכים של המנחה, אבל זה בעצם המקום שבו נפתח העולם הנרחב של מהלכי מנחה אל מול כישלונות. ואני אתן דוגמאות עכשיו קצת גם מפלאים, שפלאים זה משחק של סופר גיבורים בני נוער. דוגמאות למהלכים שיש למנחה בדף לפעולות שאפשר לעשות כששחקנים נכשלו בגלגול, ולפעמים גם כשהם הצליחו רק חלקית. להעמיד חפים מפשע בסכנה, למשל. עכשיו אתם רואים כבר פה, אפשר לראות שזה מאוד מאוד מותאם ז'אנרית, כן? העניין הזה של בסופר גיבורים חפים מפשע בסכנה ואתם חייבים לפעול, זה חלק מהתמה של המשחק, כן? מהז'אנר. להראות את ההשלכות של נזק סביבתי, כן? אנחנו נלחמים פה והורסים, ועכשיו אנחנו רוצים לראות, נראה...
בניין מתמוטט.
אנשים בוכים ורצים בזוועה כי ביתם נהרס. ויש לנו פה להפנות את המהלכים שלהם נגדם, למצוא איזשהו משהו במה שהם עשו ולהפנות את זה נגדם. להביא דמות בלי שחקן להחלטות נמהרות ומסקנות נוקשות. לבצע מהלך של נבל, כן? מה זה אומר? לנבלים, או לצורך הם בוונור גם למפלצות, כן? יש להם את המהלכים שלהם. מה זה המהלכים שלהם? זה בדרך כלל פשוט משפט על דבר שקורה, כן? ואז את הדבר הזה אתה יכול להפעיל כשמשהו מזמן את ההזדמנות לזה בתוך הדינמיקה של המשחק. בדרך כלל כישלונות בקוביות, או כשדברים לא זזים, או כשמישהו מספק מה שנקרא הזדמנות פז, שזה בעצם אומר, אם יש איזשהו איום שנוצר ואף אחד לא עשה שום דבר כדי להתגונן מפניו, אז בגדול המשחק אומר, יש לכם יד חופשית למנחים, יש לכם יד חופשית, פעלו.
קצת מזכיר לי את, את נושא הלפיד דווקא, ששם הם קוראים למכניקה הזאת מפלצות משוטטות, בגלל שנושא הלפיד שואב הרבה ממבוכים ודרקונים, אבל לא רק. אבל בניגוד למבוכים ודרקונים, ששם אומרים כל שלושה חדרים תגלגל קוף 12, ואם יצא 12 אז תגלגל בטבלה הזאת מה המפלצת שהדמויות פגשו, בנושא הלפיד בונים איזושהי רשימה של מפלצות משוטטות בהתאם למבוך שמתכננים. זה בכל זאת משחק של צחילת מבוכים, צריך לתכנן מבוכים, אבל אז בוחרים משהו מתוך הטבלה כשהשחקנים מגלגלים ונכשלים. זאת אומרת, כשהם נכשלים אפשר להגיד להם אוקיי, לא הצלחתם, מה שאפשר להגיד להם, הצלחתם במה שרציתם לעשות, אבל גם למשל באיזשהו משחק שהרצתי, הם היו באיזשהו חדר בתוך מקדש, עם מין בריכת מים, ואז פתאום הם נכשלו בגלגול, פתאום הגיע משב רוח, כל הלפידים קבעו, ואז הם ראו מנורות שיפנטו אותם, ואז הם עשו מין גלגול הצלה נגד האורות האלה, ומי שנכשל לזה היה פה איזשהו המשך של... עכשיו אתה הולך אחרי האורות ומנסים להטביע אותך בבריכה ודברים כאלה. זאת אומרת, כל מיני באמת די מהלכים של המנחה שמגיעים ברגע שהדמויות לא מצליחות לעשות דברים.
כן.
רק בשם אחר.
שוב, אני חושב שכמעט אף אחת מהקטגוריות האלה של מנוע אפוקליפסה לא מייחדת באמת את מנוע אפוקליפסה כשלעצמה. אני חושב שה... טעם המשותף והסגנון המשותף וזה שכוללים חלק גדול מהם יוצר בכל זאת איזשהו תחושה משותפת למשחקים האלה. אני הייתי מוסיף עוד דבר אחד משמעותי שלא דיברנו עליו, זה שזה משחק מופנה שחקנים. אם נגיד מבוכים ודרקונים ובהרבה משחקים מסורתיים כאלה, זה קשור גם לעניין הסימולציה, כן? אבל המכניקה של המשחק מבקשת לדמות את כל הדמויות והיצורים בעזרת איזשהו סט סטטיסטיקות דומה. כלומר, לכם כשחקנים יש סט הסטטיסטיקות שלכם, ועכשיו למפלצות ולדמויות בלי שחקן יש סטטיסטיקות דומות, והכל פועל לפי זה. זה ממש לא המצב במשחקי מנוע אפוקליפסה. דמויות שחקן הם קטגוריה ייחודית מאוד, להם יש את כל התכונות המורכבות האלה, כי הם אלה שהם האינטראקציה תמיד מופנית שחקנים ודמויות. לדמות שאתה נמצא מולה לא צריכה כוח, כן? יש כוח לדמות השחקן, ואתה הולך לגלגל את ההצלחה שלך מול, טוב, זה אולי עוד איזושהי נקודה של הסקאלה היציבה שבעצם לא אמרתי עליה. אם שחקן עכשיו נלחם אבל במפלצת, אז הוא הולך לגלגל לא מול הכוח של המפלצת או משהו כזה, הוא הולך לגלגל בעצם התקפה. אם הוא מצליח בהתקפה, במהלך ההתקפה שלו, זה אומר שהוא הצליח, ואם לעומת זאת הוא נכשל, אז גם אז המפלצת בעצם עושה את הפעולה שלה. המנחה לא מגלגלת קוביות בשביל דמויות בלי שחקן או בשביל מפלצות. זה תמיד, המנחה מתארת דברים שקורים, והדמויות או השחקנים הם אלה שמתארים, מגלגלים את הקוביות.
אני חושב אגב שהנקודה הזאת שאלת היא נקודה שהיא נקודת תורפה מאוד גדולה של מבוכים ודרקונים, שעכשיו חבורה פגשה את חבורת הדמויות המרושעות שמולן הם נלחמים, ועכשיו... אם הולכים לפי הספר, המנחה אמור להכיר את כל היכולות של חבורה שלמה. זה פשוט לא סביר להריץ בצורה כזאת. אנשים כמו אמת קולוויל, למשל, אולי אני אמצא את המקום שבו הוא נותן את ההצעה הזאת, מציעים באמת לתת משהו שהוא די דומה למהלכים, למפלצות ולדמויות, ולא להתעסק עם הכמות האדירה של הידע שצריך בשביל להריץ לפי הספר. כי זה פשוט מעיט את המשחק ותוקע אותו.
כלי נוסף בתוך העניין של המשחק מופנה שחקנים ומופנה דמויות שחקן, זה מה שהתחלתי להגיד על זה שבעצם יש פה סקאלה אחידה, כן? אנחנו מגלגלים בשביל לעשות דברים תמיד על אותה סקאלה, תמיד 10 ומעלה לצורך העניין ברוב המשחקים, כן? ב-2Q6 פלוס איזשהו פלוס, 10 ומעלה זה הצלחה, 7-9 זה הצלחה חלקית או הצלחה עם מורכבות, ושש ומטה זה כישלון, וזאת הסקאלה, אין פה דירוג קושי. מה שאומר שהשאלה העיקרית היא מתי התנאי למהלך התמלא, וזה גם אומר שאנחנו באמת לא מתעסקים עכשיו בשאלה של מה יש לכל הדמויות האחרות. דמויות אחרות צריכות שאנחנו נוכל לדעת האם הם נפגעו או לא לצורך העניין, ולפעמים עושים את זה גם עם נקאפ במשחקים מסוימים, במשחקים אחורים עושים את זה בצורות אחרות, אבל הן בוודאי לא מחזיקות סט תכונות ויכולות דומה לזה שיש לדמויות השחקן.
אגב, גם זה שמגלגלים 2Q6 זה הבדל מהותי ממבוכים ודרקונים, כי במבוכים ודרקונים, אם אני עכשיו צריך להוציא תוצאה גבוהה, אז אני אגלגל את הקוביה והגידוי, אני ממש מקווה שזה יצא לי התוצאה הגבוהה שאני צריך. אבל 2Q6 בניגוד ל-1Q20, יש פה איזושהי התפלגות סטטיסטית אחרת, יש לי הרבה פחות סיכויים להוציא את הקצוות של את ה-2 או את ה-12, ואז אם אני צריך מספרים כאלה, אז אולי כדאי לי לחשוב איך ליצור מצב שאני אשתמש במהלך יותר חזק, או איך ליצור מצב שמישהו ישתמש במהלך שיעזור למהלך שלי, ולא לגלגל את הקוביות ולקוות לטוב.
בחלק מהמשחקים יש דינמיקה של עזרה הדדית, שבהם באמת אתה מקבל עזרה ממישהו אחר בשביל, כחלק מהותי מלהכין את המהלך שלך, ש... זה קיים בעולם המבוך בוואנור, אם כי שם זה לא מכניקה כל כך חיונית, אבל נגיד משחק ממשפחת אפוקליפסה שבו זה חלק ממש ממש מהותי, זה איירון סוורן, שבועת הברזל שכבר קשקשנו עליה גם כן פה בעבר, ששם זה ממש ממש חלק חיוני. לעומת זאת, מקום, משחק שבו יש המון 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 עזרה בין דמויות, אבל שזה לא חלק מדינמיקה של תכנון דווקא, זה בפלאים, כי בפלאים אפשר לעזור לאחר מעשה. זאת אומרת, אתה מגלגל גלגול ואתה רואה שהוא יצא גרוע, אתה יכול לבקש עזרה ממישהו והוא יכול לתת לך בונוס שיעלה את ה... את ה... את ה... זה להצלחה. כך שיש את הדינמיקה הזאת,
זה גם נראה לי ממש מתבקש כחלק מהז'אנר, זאת אומרת, אם נחשוב על סרטי הנוקמים, אז כל הזמן יש כל מיני שיתופי פעולה, תור מרביץ על הפטיש של קפטן אמריקה, ויוצר איזשהו גל הדף שאף אחד מהם לא יכול לעשות לבדו, או דברים כאלה.
לחלוטין, לחלוטין. אבל כן, דבר חשוב פה להגיד, זה מי שמגלגלים פה את הקוביות, זה תמיד השחקנים. מנחה של משחקי מנוע אפוקליפסה, יכולה להעביר את כל המשחק בלי לגלגל קוביה אחת. יש מנחות שמעדיפות לגלגל נזק למשל ודברים בסגנון הזה, אבל זה גם לא חיוני. אני נגיד נותן גם לשחקנים לגלגל בעצמם את הנזק שהם חוטפים. מבחינתי לעבור משחק בלי לגעת בקוביה זה ממש בסדר, ואפילו די נחמד. אני חושב שהנקודה האחרונה שיש לי ככה על ה... שרשמתי לפניי, והיא בטח לא ממצה את כל העניין הזה, זה שמהלכי המנחה שכבר דיברתי עליהם, הם לא באים לבד, יש בדרך כלל כלים למנחה שמאוד מאוד מניחים משחק מאולתר. מה זאת אומרת? זה לא מניח שלא מכינים שום דבר, אבל זה כן מניח שהמשחק עצמו לא מתבסס על זה שתוכנן מראש לאן הדברים יתפתחו וילכו, ברמה כזאת שממש ממש מתעקשים ומסבירים את זה שצריך לתכנן את הסיבוכים שיהיו בפני הדמויות ולא את הפתרונות שאליהם דברים יכולים ללכת. כשאחד מהדברים שמאוד מאוד מאפיינים את זה, זה העיקרון שמופיע בכמעט כל משחקי מנוע אפוקליפסה, שנקרא לשחק בשביל לגלות מה קורה, שזה אחד מהעקרונות של המנחה. שחקי כדי לגלות מה יקרה. כלומר, גם אנחנו פה, אנחנו המנחים פה כדי להיות מופתעים ממה שיקרה. אנחנו לא אמורים להכין את מה שיקרה. ואני מאוד אוהב את זה. אני לא מאוד אוהב להכין הרבה דברים מראש, ומהבחינה הזאת זה כמו כפפה ליד. הרעיון שעיקר עבודת ההכנה היא להציב כל מיני דמויות ואיומים על כל מיני נתיבי התנגשות, ולתת למשחק לרוץ, ובעיקר לתת לשחקנים לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ולראות לאן זה מתפתח. מבחינתי זה אחלה.
אם זאת הנקודה האחרונה שרצית להעלות, אז יש נקודה שאני רוצה לשאול עליה.
שאל.
כי אני שמעתי עליה, אבל כמו שאמרתי, שיחקתי מעט מאוד, ואני לא זוכר שהיא הופיעה במשחקים שבהם שיחקתי. וזה כדור השלג של המהלכים. הבנתי שהמשחק מדבר על זה שלפחות עולם האפוקליפסה המקורי, על מהלך שמוביל למהלך, ובעצם באיזשהו מקום כשאתה מתחיל להפעיל מהלכים, אז זה אמור להתגלגל לעוד ועוד מהלכים, ופשוט המשחק מניע את עצמו קדימה. יש משהו כזה שהוא באמת חלק בסיסי בהרבה משחקים שאתה מכיר, ואתה ניסית את זה וראית שזה עובד?
אז התשובה לזה אני חושב היא שזה חלק מחלק מהמשחקים. אני חושב שמשחקים שבהם זה ממש ממש חלק חיוני מהמשחק, מאלה שיצא לי לשחק, המובהק ביניהם זה פסיון דלס פסיונס, ששם ממש כל מהלך פחות או יותר שעושים, והוא נותן איזושהי בחירה ואפשר לפתח אותו לכל מיני מקומות, אבל כמעט תמיד הוא יתגלגל איזשהו מהלך הבא, וזה מאוד מאוד מניע את המשחק. אני חושב עוד משחק שבו זה גם כן מאוד מאוד נוכח זה איירון סוורן, שבועת הברזל, שבו המהלכים מאוד מאוד מזינים אחד את השני. אני חושב ש
שזה גם משחק שיש בו אפשרות לשחק בלי מנחה, ואז כדאי שזה יהיה.
אני חושב שזה חלק מהעניין שם, שזה מאוד מאוד חשוב גם שיהיה בכמעט כל רגע נתון ברור לאן אפשר ללכת עכשיו, איזה אפשרויות אפשר לקחת עכשיו. לעומת זאת, אני חושב שבעולם המבוך זה לא מאוד מרכזי, זה לא חלק מרכזי מהדינמיקה. אני כן חושב שאחד מהדברים שנחמדים במשחקי עולם הם מנוע אפוקליפסה, זה שכמעט תמיד יש מה לעשות. זאת אומרת, המשחק כבר מציע סט של דברים שאפשר לעשות בכל רגע נתון, והם לצורך העניין, אם אני מנחה עכשיו ונור ואני יושב עם דף המהלכים של המנחה שיש לי כזה, אז יש לי מה לעשות בכל רגע נתון, גם אם לא יתגלגל, אם המהלכים לא מגלגלים אחד מתגלגלים אחד אל השני בצורה הזאת. זה פחות חיוני להזרימה של חלק מהמשחקים. אגב, גם בפלאים אני לא חושב שזה כל כך קורה. לפחות לא במידה מהודקת כל כך שתיארת.
אם ככה, אני צריך למצוא משחק שבו זה כן עובד ככה כדי לבדוק את זה בעצמי.
פסיון דלס פסיונס.
או עולם האפוקליפסה, כי אני מאוד אוהב את גמר וורד, וזה מרגיש לי באותה שכונה.
יפה, יפה.
אני לפחות אוהב לקרוא את גמר וורד.
אתה מרגיש שאתה יודע עכשיו הכל למנוע אפוקליפסה?
אני מרגיש שאני יודע הרבה יותר ממה שידעתי לפני חצי שעה. ואני מרגיש שאני מאוד רוצה לנסות לכתוב לו הק בעצמי על בסיס משחק שמרגיש לי מאוד מאוד רלוונטי לימינו, למרות שהוא משחק בין 30 בערך. אני חושב שכבר סיפרתי עליו פעם, אבל לא בטוח. משחק בשם Underground, שבו משחקים חיילים משוחררים שמנסים להתמודד עם זה שהחברה לא אוהבת חיילים משוחררים. ובאופן כללי זה משחק כזה של אני נזכרתי בו למשל גם לפני אי אילו שנים כשהיו הפגנות הצדק החברתי בתל אביב, בימים אלה נזכרתי בו שוב משום מה.
יפה, יפה. אני אשמח להיות בפלייטסט של זה.
אולי כדאי שאני אקרא קצת משחקים של עולם האפוקליפסה קודם, לפני שאני מנסה לכתוב אחד.
טוב, יפה.
אם כי אני יכול להיות כמו, יש סופרים כאלה שכתבו יותר ספרים ממה שקרו. אני יכול להיות אחד מהם.
יפה יפה. אם פעם אתה צריך לשחק עם מישהו איזה סשן שניים של זה, אתה יודע איפה אני נמצא. אתה יודע איפה הטלגרם שלי.
בדיוק.
טוב, אוזן. נראה לי שאנחנו נסיים בזה.
כדאי.
אז להתראות בינתיים.
להתראות ותודה.
יאללה ביי.
ביי.
לא קריטי, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3, לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הם.